רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכל המאזינים והמאזינות, מה שלומכם היום? ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. הצטרפו אלינו למסע רוחני שבועי, שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים. גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות. וקבלו כלים מעשיים לחיות חיים מלאי משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם ולעולם. אני מאוד אשמח שתשתפו את התוכנית, כדי שגם האהובים שלכם יוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים להעצמה אישית. והיום כאן איתי באולפן, שלום למורן, מורן אוחיון.
שלום, שלום, שבוע טוב.
את תתקרבי קצת, שנשמע אותך יותר,
אותי?
שומעים מצוין.
כן, שומעים.
מה שלומך?
אני מצוין, בסדר, מחלימה, מחלה, משפעת, אבל זו התקופה נראה לי. אז
כן?
כן.
אז תהי בריאה. קודם כל נתחיל בבריאות.
תודה.
עורכת הדין מורן אוחיון, עורכת הדין מגשרת לענייני משפחה וגירושין, עם התמחות ספציפית במערכות יחסים אלימות או פוגעניות. ואנחנו כמובן נדבר גם על הצד הרוחני, וגם ניתן כלים פרקטיים שמתאימים לא רק לגירושין, אלא בכלל למקרים של ריבים במשפחה. למי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה, כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות, ולתת כלים תודעתיים, ידע, ולשפוך הרבה אור ותקווה. אז לפני שאנחנו נתחיל, ככה מורן בחרה לנו שיר מאוד מחזק, אנחנו נשמע את עידן רייכל, דוני ופן, להאמין. אחר כך אנחנו נדבר עליו קצת.
כל מה שהיה פה השתנה ממחר זמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבע אני שר יש מי ששומר את הטוב לידינו הוא תמיד מחכה כל מה שהיה פה ישתנה ממחר אם ננסה רק להאמין בלי לדעת להרגיש בלי לגעת לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר לשחרר את הרגע, זה טבעי לפחד מהטבע, לחבק חזק בידיים כל רגע לפני שנגמר. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר. זמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבע. נגמר את כל התפילות הניסים בחיינו, מתחברים הרגע הזה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר אם ננסה רק להאמין בלי לדעת.
כן, כל מה שהיה פה ישתנה ממחר, כמה זה רלוונטי, השיר הזה כבר לעכשיו. אז מורן, ספרי לנו קצת מה את עושה היום ואיך הגעת לזה.
אוקיי, אז שבוע טוב. שוב, אני מורן, אני עורכת דין לענייני משפחה, מגשרת בתחום, וההתמחות הספציפית שלי היא, כפי שציינת בהתחלה, במערכות יחסים אלימות ופוגעניות. מה שזה בעצם אומר, גירושין היום, בייחוד היום, בייחוד בצל המלחמה, הפכו להיות קשים יותר וכואבים יותר מאשר הם היו לפני כמה שנים, מה גם שאחוז הגירושין עלה עוד יותר ממה שהוא היה לפני כמה שנים. הדבר נובע גם לדעתי משינוי תודעתי מהותי של איך אנשים רואים את החיים שלהם דווקא בצל ואחרי המלחמה, ובנוסף לכך יש יותר מודעות. עכשיו, ניתן להגיד שישנה מודעות יתר, אני קוראת לזה, בייחוד בכל מה שקשור למערכות יחסים אלימות. מה הכוונה? כולנו מכירים את היום את המושג נרקיסיסט, מה שעד לפני כמה שנים לא היה בתודעה של אף אחד מאיתנו. עכשיו, חשוב רגע להגיד משהו לגבי הדבר הזה. אני חוקרת את התחום הזה של האלימות כמעט 14 שנה. ותכף נגיע לשאלה הבאה שלך, לאיך הגעתי לזה. וישנן אמות מידה ספציפיות מאוד לאיך ניתן לזהות אדם אלים סלש נרקיסיסט, סלש נרקיסיסט ואלים, כי גם זה קיים. וניתן להבחן את זה. עכשיו חשוב להגיד, אם אני אשתעל אז שוב זה מתנצלת. אני עדיין בשלי המחלה. אז ניתן להגיד שמדובר בסקאלה, אוקיי? זאת אומרת, זה לא שאדם אלים ופוגעני או שלא. זו סקאלה מאוד 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 רחבה, ובטווחים של הסקאלה הזו נמצאים כל מיני סוגים של התנהגויות. ההתנהגויות האלה הן גם מהצד הפוגע וגם מהצד הנפגע. הווה אומר, יכול מאוד להיות שאדם שיחווה התנהלויות מסוימות מבין זוגו, יעיד על אותן התנהלויות, וכשאני אשאל את השאלות המכוונות ושמע מה קורה רגע בניואנסים ובנקודות של מה שקורה בצד השני, ומה הביא אותו לנקודה הזאת, אותה נכון מה הביא את הסיטואציה, לא אותו, כי אני פחות אוהבת את הנושא של האשמת קורבן, אבל פחות מתחברת. אבל מה הביא את הסיטואציה להיות מה שהיא, יכול להיות שאני אעריך אותה שונה ממה הייתי מעריכה אותה אם הייתי שומעת רק קצה אחד של הפרשה. ולכן היום הנושא של נרקיסיזם ברשתות החברתיות הוא המון, הפך להיות סוג של זאב זאב. לפעמים מתלוננים לשווא. כן חשוב להגיד כאן שלמרות נושא הזאב זאב הזה, ב-60-70% מהמקרים התלונות הן לא לשווא. זאת אומרת, אם את מרגישה או אתה מרגיש, כי יש גם נשים שהן קצת אלימות, אם את מרגישה או אתה מרגיש שמשהו לא בסדר, זה שווה בדיקה וצריך לבדוק ולראות מה הסימנים, על מה מעידים ומאיזה מקום זה הגיע.
נרקיסיסט הוא בהכרח מישהו אלים? למה את מעלה את זה?
מאחר ש... כפי שציינתי בהתחלה, זה יכול להיות או נרקיסיסט או אלים או גם וגם. ולכן אני שוב אגיד ושוב ארחיב שלא, לא מחויב שיהיה גם וגם. יחד עם זאת, בדרך כלל זה בא ביחד. למה? כי הרבה מאוד פעמים אדם שהוא אלים, או פוגעני נקרא לזה, אלים זה מושג שהוא קצת קשוח, לרוב הוא אדם שמתנהל מתוך שליטה. חשוב עכשיו להגיד משהו לגבי הדבר הזה. כשאני מתנהל מתוך שליטה, זה מגיע מתוך פצעי ילדות מאוד עמוקים שלי. זה לא אומר שזה בסדר. זה לא אומר שההתנהגות שלי היא ראויה. זה לא אומר שהצד השני צריך להישאר במקום הזה חד משמעית, לא. יחד עם זאת, זה כן אומר שאני צריך לעשות בדק בית על ההתנהגות שלי. עכשיו, מה העניין? נרקיסיסט הוא אדם שלא יכול בכלל להבין שהוא צריך לעשות בדק בית על ההתנהגות שלו, וגם אם אתה תגיד לו את זה ברחל ביתך הקטנה, או שהוא יצחק לך בפנים, או שהוא יפיל את זה עלייך, או שגם וגם וגם. או שהוא יחמיר את ההתנהלות שלו כלפייך.
ואז את בעצם מתארת פה איזשהו מצב שהוא לא משפט הוגן. כי הצד השני תמיד, לא משנה מה את תגידי או תתעני, הצד השני תמיד יגיד שאת אשמה.
נכון. עכשיו, חשוב להגיד כאן שזו אחת הסיבות שמאוד מאוד מאוד חשוב כן להגיע ולהתייעץ אם את או אתה מרגישים שמשהו יכול להידמות ללא בסדר. יכול להרגיש קצת כלא בסדר. כי סביר להניח שאם אתה מרגיש שמשהו לא בסדר, אז אולי באמת משהו לא בסדר, אם זה נראה כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז, זה כנראה ברווז. אבל מעבר לדברים האלה, המושג, אני כן אגיד רגע שהמושג, בוא נקרא רגע נסכם את זה, כי אני חושבת שקצת טיפה התפזרנו. המושג נרקיסיזם הוא מאוד מאוד גדול ורחב, אני לא כל כך אוהבת אותו כשהוא עומד לבדו. אני חושבת שכן ראוי לסייג אותו, לדבר על ההתנהלות, לנסות להבין מה אני עוברת, מה עברתי, מה אני מרגישה, ואז בעצם לבצע הבחנה ממש כמו שמגיעים לרופא. עורך דין הוא ברבות המקרים כמו רופא. את מגיעה עם איזשהו סוג של בעיה, מספרת את הסיפור, ועורך דין טוב שבאמת מבין משהו בנושא, ידע לשאול את השאלות המכוונות הנכונות, כדי לדעת האם את צודקת בהבחנה שלך, או שהיה מדובר במשהו אחר. ואני חושבת שזו מהות העניין. זאת אומרת, לדעת רגע לעצור, ולשאול את הרופא, את העורך דין, את השאלות הנכונות, ומפה לדעת בעצם איך להתקדם.
אז רגע, ספרי לנו איך הגעת לזה בעצם.
איך הגעתי?
נראית בחורה עדינה, תמיד בסטייל. אני בחיים לא הייתי יודעת שאת עורך דין. זוכרת שנפגשנו ואמרתי לך, את עורך דין? מה את עושה?
כן, האמת שזה מחמיא כל פעם מחדש. אני חייבת להגיד, אף על פי שיכול להיות שיודעי דבר יגידו שזה לא אמור להחמיא לי, אבל זה מחמיא לי. מה אני עושה במקצוע?
לא, אני רוצה לשאול איך הגעת לזה.
איך הגעתי? איך הגעתי? אני חושבת שתמיד ידעתי שמשלח היד שלי יאפיין שני סוגים של יכולות שתמיד היו לי. אחד, יכולת ההקשבה שלי וההבנה שלי, וכל נושא, דווקא פה נכנסת הרוחניות, בסדר? כשאני נמצאת מול בן אדם, אני רגע מרגישה את הסיטואציה, אינטליגנציה רגשית, זה נקרא לרוב. אני מרגישה את הסיטואציה, אני מרגישה את הבן אדם, אני רגע מנסה לטעות על קנקנו, מה שנקרא, וזו יכולת שתמיד הייתה לי. זה דבר אחד, והדבר השני הוא יכולת הביטוי שלי, והיכולת שלי אין לכתוב ואין להתבטא בכל רם, בצורה שמאגנת בעין את מה שאמרתי בסעיף הראשון. אז החיבור של שני הדברים האלה, אני חושבת שיצר את הידע וההבנה שלי, שכנראה שזה מה שאני אעשה. תמיד ידעתי שזה יהיה או זה, או פסיכולוגיה בדגש על הנושאים האלה. למה? כי מאז ומתמיד כל הנושא של הלימוד במשפחה, של מה קורה במערכות יחסים, של מה קורה בינו לבינה, תמיד תמיד נגע בי. מעבר לכך שאני עברתי את זה במערכות יחסים מסוימות בחיים שלי, ואני מגיעה מהמקומות האלה, תמיד הייתה לי רגישות מאוד מאוד גדולה לדבר. אני לא יודעת להצביע בדיוק על למה, אני מניחה ששוב, בגלל שאני, היו לי חוויות אישיות כאלה ואחרות, ומספר מערכות יחסים כאלה בחיים שלי, לפני שהבנתי מי אני ולמה אני ראויה, וזה משהו שחשוב רגע לדבר עליו, הנושא של ערך עצמי, בסדר? אנחנו תכף נרחיב את היריעה עוד יותר על הנושא הזה, כי כשאת מפתחת ערך עצמי גבוה, את לעולם לא תרשי לעצמך להיכנס חזרה למקומות האלה. אז מתוך המקום שלי, כיותר ילדה נקרא לזה, שידעת בדיוק מה זה לחוות את הדבר, פיתחתי רגישות מאוד מאוד גדולה לדבר הזה, והיום אני הרחבתי את זה כאמור, גם אקדמית, גם בקורסים נוספים שעשיתי, ואני היום, מה שנקרא, ספץ בנושא.
אז אם אני צריכה לסכם את השורה התחתונה, יש לנו פה אשת אור, שבאה להפיץ את האור, ואני לא סתם הבאתי אותך לתוכנית רוחנית, כי אנחנו בדרך כלל לא עוסקים בנושא משפט, ובטח שלא בדברים מאוד חומריים. ובעצם יש לך שליחות בעולם הזה. והשליחות שלך היא להאיר דווקא בנקודות שיש בהן מלחמה. להראות שגם בנקודות האלה, שהן אלימות, שהן קיצוניות בטירוף, אפשר לעשות את הדברים אחרת, נכון. ולעשות אותם אחרת לגמרי.
נכון.
ומהמקום הזה, ואני ככה אומרת באופן כללי, לא בשביל לקטרג או משהו כזה, זה נראה כאילו עולם המשפט, ועולם עריכת הדין, הוא עולם של אינטרסים. הוא עולם שבו נדמה שהעורכי דין רוצים ללבות כמה שיותר את היצרים, כמה שיותר, את הסברת לי את זה אחרת, ותכף תראי לנו את זה, אבל כן. ככה זה נראה מנקודת מבטנו, שאנחנו אנשים שמאוד מפחדים מעורכי דין, כי מפחדים שזה יעלה להם הרבה כסף, כי עכשיו יגררו אותם לבתי המשפט, זה ייקח שנים, ובסופו של דבר מי שיקח את הבית, את הרכוש, זה העורך דין, כי צריך לשלם לו איכשהו. ואז במקום להגיע לדרך של פשרה, מגיעים לדרך של מלחמה. ובעצם השליחות שלך היא לעשות בדיוק את ההפך, להגיע במקומות הכי כואבים והכי קשים של אנשים נרקסיסטים, של אנשים שלא רואים את עצמם, למקומות האלה. הייתי רוצה שתתארי לנו את עולם המשפט, מאיך את חווה אותו.
במילה אחת, אם הייתי יכולה לבחור מילה אחת, אז הייתי אומרת רב גוני. אני חושבת שעולם המשפט הוא לא דבר אחד, וגם לא שניים. הוא הרבה מהכל. כמו שבכל מקצוע, יש כל מיני סוגים של אנשים, כל מיני סוגים של רופאים, כל מיני סוגים של פסיכיאטרים, כל מיני סוגים של כל מקצוע אחר. גם עורכי הדין יש כל מיני סוגים של אנשים. יש את אלה שמגיעים משליחות, ויש את אלה שמגיעים מהמקום של להגן על החלש, ויש את אלה שמגיעים מתוך מקום של אינטרסים כספיים. יש הכל. אני חושבת שכשאני בחרתי את המקצוע שלי, הדבר האחרון שהסתכלתי עליו זה כסף. הסתכלתי מה יעשה לי טוב לקום אליו בבוקר. זאת אומרת, אם מבחינתי, אם אני לא קמה בבוקר מאושרת, מחויכת, זה לא רלוונטי כמה כסף יש לי בחשבון הבנק. אני כן יכולה להגיד לך שאם כבר מדברים על רוחניות, בייחוד בשנים האחרונות אנחנו רואים המון המון ניסיונות. וניסיונות בכסף לפעמים יכולים להטעות אנשים. זאת אומרת, אם עכשיו אני במצב הישרדותי מסוים, ואני חסר לי איקס כסף בחשבון הבנק שלי, יכול להיות שאני אעשה פעולות שבמצב מצב אחר שבו חשבון הבנק שלי היה עולה אגדותיו, כנראה לא הייתי עושה. יכול להיות. אני לא נכנסת לאינטרסים של עורכי דין אחרים. אני כן אגיד שזה קיים, כמו שזה קיים בכל מקצוע. כן חשוב לי גם להגיד רגע משהו. זה נכון שיש לעתים חוסר אלימה בין הצדדים. זאת אומרת, יכול להיות צד אחד שמאוד ירצה להראות את האמת שלו, וצד אחד שמאוד מאוד ירצה לעשות רע לצד השני. הדבר הזה חד משמעית קיים, לצערי הרב. ואני לא חושב שאפשר להאשים אדם אחד בסיפור הזה, אי אפשר להצביע על אדם אחד בסיפור הזה, כי בסוף, אם לקוח הגיע לעורך דין וביקש ממנו להתעלל בצד השני, או להביא את הצד השני לקצה גבול היכולת, או להוציא מהצד השני כמה שיותר כסף, בסוף צריך שניים לטנגו. זאת אומרת, אי אפשר להטיל את האשמה רק על עורך הדין שביצע את זה. נכון שזה לא דבר מוסרי, נכון שזה לא דבר שהוא בסדר, נכון שאני כעורך הדין שבאמת מגיעה מתוך מקום של להגן על הלקוחות שלי והלקוחות שלי כמו ילדים שלי, מוצאת את עצמי המון פעמים בנקודות שבהן אני טועה לעצמי מה חשב לעצמו אותו אדם. חד משמעית, הכל נכון. יחד עם זאת, מאחר שאני בן אדם רוחני ואנחנו בתוכנית רוחנית, אז אני אגיב בצורה רוחנית. והאמת הרוחנית שלי היא שכן, לעתים אנשים פועלים מתוך המקום הלא שהם יודעים שהוא עלה טהור ולא הנכון שבהם, מכל מיני סוגים של סיבות שמרקדות ויושבות להם בראש, שבעזרת אותן סיבות הם מתרצים את ההתנהלות הפוגנית והלא טובה. אז בהחלט אפשר להגיד שאותם לקוחות, נקרא לזה, כי יש המון נרקיסיסטים פוגעניים בצד השני, כי אני מייצגת המון נשים וגברים שיוצאים במערכות יחסים אלימות. אז כן, הדבר הזה קיים והוא קורה, ואין ספק שהם עושים לנו חיים לא פשוטים. ויחד עם זאת, שוב, אני לא חושבת שאפשר להצביע על אדם אחד, אבל אני כן חושבת שאולי אפשר לנצל את הפלטפורמה הזאת כדי להפיץ את הבשורה ולהגיד, אולי נהיה אנשים טיפה יותר טובים. אולי נהיה אנשים טיפה יותר טובים. עכשיו, זה נכון שאנשים שהם מראש לא מבינים בכלל מה את מנסה להגיד, זאת אומרת, כשאת אומרת להם, אתה לא בסדר, והם לא יכולים בכלל לראות שהם לא בסדר, ומתעסקים רק במה את לא בסדר, ובלהקטין אותך, שזה סוגי הצד שכנגד שאיתו.
שזה עבודה מתוך האגו בעצם.
נכון מאוד, נכון
אז
מאוד.
אז כשבן אדם פועל בהישרדות מתוך האגו, הוא לעולם לא יראה את הצד השני. הוא רואה את עצמו ואת האינטרסים שלו, וזה בדיוק מה שיוצר את הפגיעה בצד השני.
נכון מאוד.
שלא רואים אותו בכלל.
נכון מאוד, וחשוב ככה לסווג את זה לשני סוגים. את אלה שמתנהלים מתוך האגו ולא רואים את זה, ואת אלה שמתנהלים מתוך האגו ורואים את זה וממשיכים בכל זאת. עכשיו, הפנייה שלי פה היא דווקא לאלה שרואים את זה ויודעים את זה וממשיכים בכל זאת. כי אם אנחנו רגע נעצור ונחשוב רגע מה יוצא לי באמת מהדבר הזה, חוץ מסתם כאב לב לי ולילדים שלי, וכנראה גם למי שהוא אב או אם ילדיי שם בצד השני, אז אולי משהו קצת יחלחל. ולאלה שלא בכלל מבינים שהדרך שלהם היא לא בסדר או שהיא לא ראויה או לא טהורה, אין לי יותר מדי מה לעשות עם זה, חוץ מלאחל להם רק טוב.
ואז הם יקבלו את השיעור שלהם, והשיעור שלהם בדיוק. יהיה בעצם מלחמה.
נכון מאוד.
זאת אומרת שאת יכולה להיכנס בנקודה מסוימת, ולהראות איך לפשר בין הצדדים, כאשר רואים בעצם את הצד השני.
נכון.
עכשיו, אני רוצה דווקא עדיין לחפור בנקודה הזאת, כמובן שאת לא עומדת למשפט, ואת לא פה כדי לייצג את כל עורכי הדין בישראל, אני בסך הכל מביאה דוגמאות. כן. אני מכירה דוגמה של של בעל ואישה שרצו להתגרש וכדי כנראה כדי שהם יתגרשו ואולי כדי ש אני לא יודעת מה היה האינטרס שלה לעשות את זה אבל היא אשימה את הבעל בפדופיליה והיא ברחה למקלט לנשים מוכות היא טענה שהוא אלים וזה לא החזיק מים בבית המשפט אחר כך שביקשו ממנה להביא הוכחות לדבר אז היא נתנה דוגמה של הבעל שהוריד, שהחליף מכנסיים לילד בגן שעשועים. זאת אומרת, לא היה קייס, אבל זה ברור יותר ויותר מקבוצות משפטיות שאני מסתכלת בהם, או משיחות עם אנשים, שזאת אסטרטגיה. וזאת אסטרטגיה של עורכי דין. אני לא חושבת שהיא חשבה על זה בעצמה. דרך אגב, התגובה שלו הייתה לקחת פסיכיאטר ולהוכיח שהיא לא שפויה. אז יש פה אסטרטגיה ואסטרטגיה כנגד, ומה שאני טוענת זה שעורכי דין פה בעצם, הם נמצאים מאחורה, וכנראה מלבים את העניין, את הסכסוך, וזה מגיע לנקודות שהן פשוט נוראיות. בסופו של דבר זה שבר את הגבר לחלוטין, שהוא יואשם בדבר כזה. אז נשאלת השאלה, אם העורכי דין לא מונעים יותר מכסף ופחות מצדק במקום הזה, כאילו יש פה באמת הרגשה של אינטרסים, של עולם של אינטרסים.
אני אענה לך. אני חושבת ש... לעתים אתה נסחף לתוך מקום של מלחמת אגו. כאמור, זה יכול להיות מכל מיני סוגים של סיבות. זה יכול להיות מסיבה של בצע כסף, זה יכול להיות מסיבה של הזדהות יתר עם הלקוח שלי, ואז אני נלחם את המלחמה שלו, כאילו זה החיים שלי, זה גם קורה המון בדיני משפחה. זה יכול להיות מתוך מקום של אני חייב לנצח, ואני חייב שהלקוח שלי יראה אותי כעורך דין שמנצח no matter what, ואני אעשה הכל למען זה. בסופו של דבר, מה שמאפיין את כל מה שציינתי כרגע, באמת זה המקום של האגו, המקום של המיינד, לא המקום של הנשמה. בגלל שאנחנו בתוכנית רוחנית, אז אני שמה דגש על הדבר הזה. ואין ספק שאף אחת מהסיבות האלה היא לא הסיבה הנכונה לנהל הליך משפטי. אוקיי? אף אחת מהסיבות האלה היא לא סיבה נכונה לנהל הליך משפטי. אז לא משנה מה הסיבה של אותו אדם, יהיה ההסבר מסבר את האוזן באשר יהיה, זה מבחינתי לא הדרך להתנהל. אני כן אגיד שאם צעד אחד הביא אותך למצב של מלחמה, שאתה לא ביקשת אותה, אז לעתים אתה תצטרך להחזיר הגנה ראויה. מה זה אומר להחזיר הגנה ראויה? זה לא אומר לרדת לרמתו של הצד השני, ויופי, אנחנו שני ילדים שמשחקים, לא. זה אומר לנסות רגע להבין מה הסיפור האמיתי של הלקוח שלך. באמת לאפיין אותו, אבל רגע מכל קצוות. זאת אומרת, צריך גם לדעת לשאול את השאלות הנכונות. לא רק להקשיב לכאבים של הלקוח שלי. זאת אומרת, להקשיב לכאבים של הלקוח שלי, ולאפיין את התמונה המלאה, לתת רגע מקום לתמונה המלאה, כי הלקוחות שלנו לפעמים הם קצת, כאמור, הם הילדים שלנו, וזה בא לידי ביטוי הרבה פעמים בכך, שהם באים ואומרים לנו, כואב לי משהו. ולפעמים זה שכואב לי משהו, לא בהכרח אומר שהפתרון הוא מה שאתה חושב שהפתרון. לפעמים אני צריך רגע להיות המבוגר האחראי, לעמוד רגע, להבחן את הסיטואציה, ולתת לך את הפתרון שלא רק, לא רק ייתן לך את מה שאתה מבקש, את ה... את השקט, את ה... הרי בסוף מה לקוחות רוצים? שקט ושלווה בחיים שלהם. אז לא רק את זה, אלא גם...
גם רוצים צדק לפעמים.
נכון.
ולפעמים, מה שאת אמרת לי, שזה מתורגם בעצם ליצר נקמה.
נכון, ואני כבר ארחיב על זה, אני רק רוצה כן לסיים את המשפט ולהגיד, שהרבה מאוד פעמים, עורך דין שמאפיין באופן נכון ומאבחן נכון את הסיטואציה, לא ייתן לך רק פלסטר, הוא לא ייתן לך רק פתרון זמני למה שאתה מבקש... באמת ככה שיסתדר לך. אלא הוא יגיד לך מה יחזיק לאורך זמן, והוא ינהל איתך אסטרטגיה למה יחזיק לאורך זמן. ולכן הנושא של להתכתש אחד בשני, ככה כל יום על בסיס יומי, הוא מגיש בקשה ואני מגיש תגובה, ואני מגיש תגובה והוא מגיש... זה לא מביא אותנו לשום מקום, וכאמור, כן, זה מגיע מתוך מקום של מתוך יצר נקמה. כן.
אז אם מגיע אלייך מישהו כזה, שמתנהל מתוך יצר נקמה, מתוך אגו, ורוצה להוציא כמה שיותר מהצד השני, כי הוא מרגיש, הוא מבחינתו רואה רק את עצמו, אז הוא רואה את תחושת הצדק הפנימי שלו, אני מכירה את זה ממטופלים שלי, שתוקפים אותם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד תגובה, ועוד תגובה, ועוד משהו שעולה, ועוד משהו, וזה לעולם לא נגמר.
נכון.
מה את יכולה לעשות, באיזה כלים את יכולה להשתמש, כדי ככה להרגיע לקוח כזה?
תראי, נראה לי אפשר רק מככה להסתכל על הפנים שלי כדי להבין שאני כנראה לא אבחר לייצג לקוח כזה. אז אדם שיכנס למשרדי יצא כמות שאובה, אם זה יהיה הנאום שהוא יבחר לנאום, מה שקרה מספר פעמים בעבר. אני כן אגיד שגם הלקוחות שלי, כשכואב להם מאוד, הם לפעמים לא חפים מלבקש בקשות שלדעתי הן לא נכונות. ואני אבחר תמיד לבאר להם את זה, ולהסביר להם את זה, ולהסביר להם שאם אנחנו נעשה את מה שהם רוצים במקום הנקודתי, זה אלף כל לא ישר את האסטרטגיה של התיק לטווח הארוך. דבר שני, זה עלול לפגוע יותר מאשר זה יעשה טוב. ודבר שלישי, יכול להיות שיש לי פתרון אחר לסיטואציה, הלא נעימה הזאת, שגם יהיה פתרון שהוא יותר מעבר לנכון, ייתן פתרון יותר מקיף, וגם ישרת את האסטרטגיה של התיק. כי בסוף אם אני אבחר להתנהל נטו מתוך רצון איזשהו יצר הישרדותי כזה, של אוקיי, הוא עשה לי עכשיו ככה, עכשיו אני אכנס בו ואני... זה לא עובד, חבר'ה, זה לא עובד. הדברים האלה לא מחזיקים מים. לא מחזיקים מים. מה גם שזה, מעבר לזה שזה מעריך את החיים של התיק לעוד 3-4 שנים, וזו הסיבה שאנחנו רואים תיקים שמתנהלים 3-4 שנים, גם אתה לעולם לא תשיג את המטרה שלך, כי בסוף היום, מרבית השופטים בבתי המשפט לענייני משפחה, הם כן מנסים לאזן. הם כן מנסים למצוא את האיזון בין ההורים, בין בני הזוג, הם כן מנסים... גם במקומות שבאים הם חשים שיש צד אחד שהוא פחות בסדר מהצד השני, הם כן מנסים עדיין לפשר ולמצוא את האיזון. ברוב המקרים זה ככה. אז בכל מקרה לא תגיע לאן שאתה רוצה להגיע, לפחות תהיה חכם ולא צודק.
אז אנחנו רגע נצא ככה לשיר, לעוד שיר שאת בחרת. את בחרת לשמוע את אני לא מפסיק להתרגש ממך, נכון. של דני רובס.
ואחר כך... שיר כתוב העולם.
ואנחנו באמת שיר מקסים, ואנחנו אחר כך נדבר על איך נותנים לאנשים פנסים באפלה, ונדבר על נשים אלימות, ואת תספרי לנו קצת סיפורים ככה מהניסיון שלך. אז בואו נשמע.
לפני שנפגשנו היה ביסוד לא נגיש הייתי כספת שאת הקודם לאיש את כל החידות פתרת בעצמך אני לא מפסיק להתרגש ממך בעצם נדמה שאני זקן מדי לך בינינו הרי את גדולה ממני כל כך כאילו נולדתי כאן לצידך אני לא מפסיק להתרגש ממך בחוץ יום נפגשנו כמעט ויתרתי עלייך חשבתי שאין כבר עם מי לחלוק את חיי ואז את חייכת אמרתי את שמך אני לא מפסיק להתרגש ממך להיות איש ראוי לך מאבקש שאף פעם לא נפסיק
Yes. אז בואי תספרי לנו קצת ג'וס, ספרי לנו, את סיפרת לי לפני השידור ש...
מה את רוצה לדעת?
אז סיפרתי על...
יש מספיק.
על מישהי שהייתה אלימה, שדווקא היא הייתה אלימה, ואת הצגת אותו.
נכון.
אז ככה, תני לנו גם כאילו מה קרה שם בדיוק, ואיך הוצאת אותו מזה?
אז אני חושבת שזה ג'וס, כמו שאמרת, כי עצם להבין שיש גם אישה שיכולה להיות אלימה, זה קצת ברמת הלא הגיוני לנו לפעמים.
נכון.
במחשבה.
כי זה לא אנרגיות נשיות.
נכון, אבל כמו שאנחנו יודעים...
זה גם לא מצחיק, סליחה, אם אני לא מזלזלת באף אחד.
ברור,
אבל פשוט נורא הדהים אותי שאת אמרת דבר כזה.
נכון, ובהמשך למה שאמרת, כולנו יודעים ומבינים שהיום שהאנרגיות טיפה התהפכו. זאת אומרת, האנרגיה הנקבית והאנרגיה הזכרית היא לא בהכרח מצויה בנקבה וזכר בהתאם. לפעמים יש איזשהו, מה שנקרא, חוסר אלימה בדבר הזה, או שיש אישה שהיא יותר באנרגיה הזכרית שלה, וגבר שהוא יותר בנקבית שלו, זה קורה המון. כשאני אומרת אלימה, כן, זה היה ברמה שהוא, של פיזי, אוקיי? של מכות, של צביטות, של פנס בעין.
וואו.
כזה. איך זה מגיע לרמות האלה? זאת שאלה טובה, אחרי ניסויים של 30 שנה, לפעמים אתה... מגיע למקומות האלה, אתה לא אמור להגיע למקומות האלה, אבל זה לפעמים קורה, כי אחרי כל כך הרבה שנים, עם אותו בן אדם, אנשים באיזשהו מקום מרשים לעצמם להוציא את כל פצעי הילדות שלהם בצורה הכי רחבה שיש, בלי שום מסנן, וכחלק מזה הם גם פועלים בצורה שהיא לא הגיונית ולא לא נאותה. ובעצם הוא היה יותר, לקוח שלי היה האדם היותר חלש בסיטואציה הזו, והיא בעצם זו ששלטה יותר בעניינים. וכתוצאה מכך, היה צריך לסדר את העניינים.
אז איך אפשר להוציא אותו מהסיפור הזה? זאת אומרת, גם צריך לבוא ולהציג את זה לשופט.
אז קודם כל צריך רגע להבין מה הקייס. זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, צריך להבין מה הקייס, ולאור ההבנה מה הקייס, שם בונים את האסטרטגיה ולא להפך. יש כאלה שבונים קודם כל אסטרטגיה ורק אז מבינים מה הקייס, לפני שהם בכלל הבינו מה התיק. לא, קודם כל צריך להבין מי הנפשות הפועלות, מה מאפיין אותן, מי הדמויות העגולות בסיפור שלי, אוקיי? בהליך משפטי יש דמויות עגולות, אוקיי? צריך להבין רגע מי הן.
מה זה אומר?
מהי דמות עגולה? צורך העניין, הדמות הראשית שלי, מי הדמויות הראשיות שלי? הבחור והבחורה. ויש את הדמויות האחרות, שזה הילדים שלהם, שהם מה שנקרא, הקווי משנה של העלילה, אבל הקווים העיקריים, אלו הדמויות העגולות שלנו, הדמויות היותר משמעותיות בסיפור. אז פה באמת היה צריך להבין רגע מה מפעיל אותה, ומה מפעיל אותו מאחורי הקלעים. ובשביל זה שואלים את השאלות הנכונות, כמובן הלקוח לא יודע להגיד את זה לבד, אני שואלת פשוט את השאלות המכוונות כדי להבין את זה יותר לעומק. וברגע שהבנתי מה מפעיל אותה, ידעתי גם איך לפעול. ואז בנקודה הזאת, ידעתי על אילו נקודות אני צריכה ללחוץ, כדי להביא אותה למצב שהיא תחתום איתו על הסכם, שיהיה טוב עבורו. כי היא רצתה לשלוט בסיטואציה, ולכוון אותה, ועניינים. ובסוף באמת הצלחנו להוציא הסכם ששירת אותו מאוד 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 טוב.
אבל יש שם סיפור מעניין, איך עשית את זה.
זה דווקא קרה אחרי ההסכם, זאת אומרת, סיימנו עם נושא ההסכם, וזה משקן משמעותי להגיד את זה. זאת אומרת, קודם כל סיימנו עם נושא ההסכם, וכחלק מההסכם גם היה איזשהו סעיף לגבי מה קורה עם הבית. והוא מאוד פחד שהוא יישאר בלי מקום לגור בו. מה אני אעשה, מה אני אעשה. הצלחנו להביא למצב שהוא זה שנשאר בבית עד המחירה של הבית, למרות שהייתה בהתחלה התעקשות אחרת, ועוד כל מיני דברים שעשינו שם שבאמת היו מאוד משמעותיים, ואז הגיע הרגע למכור את הבית. והיא רצתה מאוד להביא מתווכת מטעמה, והוא חשש שהדבר הזה הוא תומן בחובו המון 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 אינטרסים, שלא בהכרח ישרתו אותו. ואני חשבתי שיש אמת בדבר ושזה אכן משהו שיכול לקרות. ואז אמרנו, אוקיי, חשבתי מה אפשר לעשות, הרי אם אני אם אנחנו נביא מתווך מטעמנו, היא כנראה לא תאשר את זה, והיא לא תאפשר את זה, כי היא תדע שזה יגיע ממני, וכל דבר שמגיע ממני לא מתקבל. וחשבתי וחשבתי, והגעתי למסקנה שצריך להיות קצת יותר פיקחים מחכמים. יצרתי קשר עם חבר טוב שלי, שהוא מתווך באותה עיר שחברים האלו מתגוררים בה. ודיברתי איתו על המקרה ואמרתי לו, תקשיב, זה המקרה, זה הבן אדם, זו האישה. התפקיד שלך זה איך שהוא להתחבר אליה ולהיכנס לשם, והיא צריכה לחשוב שהיא בחרה בך. היא לא יכולה לחשוב שאני קשורה לסיפור הזה בשום צורה. היא כן יכולה לחשוב שאולי אתה איכשהו הגעת דרך הלקוח שלי, אבל לא אליי, חד משמעית. והיא כן צריכה להבין ממך שהיא הפייבוריטית שלך. מפה לשם אמרתי לו בדיוק על אילו נקודות ללחוץ, וזה עבד, הוא הצליח להחתים אותה. ומאז, הייתה לי בעצם חפרפרת בתוך העניין, ועד מכירת הבית עצמה, אני ידעתי כל מה שקורה, ועצרנו אותה מלעשות כל תרגיל שיכול להזיק ללקוח שלי. ואז הכל התנהל בצורה שוויונית, ותרפדנו כל מהלך לא הגיוני שהיה יכול לעלות, והיו כמה דברים בדרך שהיה צריך לעצור אותה.
יפה. אז אני רואה שאת ככה מכניסה תחכום לתוך העניינים האלה.
זה ברמה יומיומית, באמת.
בתור עורך הדין רוחנית, איך אפשר להכניס אור לתהליכים כאלה של מלחמה ואינטרסים, וזה לא תמיד אפשרי.
אני אוהבת את המילה מאתגר. בגלל שאנחנו בתוכנית רוחנית, אז אני כן בוחרת להשתמש במילה מאתגר ולא במילה קשה. יש תיקים שזה מאוד קל בהם, כי הם לא מאתגרים אותי ברמת המעבר למה שאני רגילה כבר, ויש תיקים שזה מאוד 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 מאתגר ולא פשוט, כי הצד השני מפעיל המון 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 כוח. אז אני חושבת שהשאלה צריכה להיות איפה ואיך אני מוצאת את העוגן שלי בתוך הסיפור הזה, כשאדם בצד השני מנסה לדחוף אותי לקצה. שנקרא.
את בעצם, את תפעלי בדרך אחרת, או שבמקום הזה כשאת פועלת מול בן אדם שהוא מאוד דוחף אותך לקצה, כמו שאת אומרת, את פשוט תפעלי מולו באותו כוח שהוא מפעיל.
צריך סנטר מאוד חזק, כדי שהכוח שאתה תפעיל בחזרה, יהיה מהמקום הנכון ולא מהמקום הלא נכון. אני אגיד את זה עוד פעם. כדי שהכוח תפעיל מחזרה, יהיה מהמקום הנכון, המשמעותי, זה שבאמת יעזור, ולא מהמקום הלא נכון, כי אני מאמינה שלהחזיר לשם להחזיר, לא עובד. לא עובד. דיברתנו על זה גם בתחילת תוכנית, והתחלתי ואמרתי שברגע שאתה מגיב אינסטינקטיבית, אגב, בכל דבר בחיים, כבר רוחניות, אני גם אומרת את זה כל הזמן ללקוחות שלי במסגרת היחסים הבין אישיים שלהם מול הבעל או מול האישה. אל תפעלו אינסטינקטיבית. אל תפעלו הישרדותית, זה אף פעם לא ישרת את המטרה. בחיים אתם לא תשיגו מה שאתם רוצים, תפעלו מהמקום הזה. אז א' כל זה מקום מאוד לא רוחני, מאוד לא נשמתי, והוא אף פעם לא עובד. אז על אחת כמה וכמה שהוא לא עובד גם בתהליכים הגדולים יותר בעולם המשפט.
זה לפעול מה היצר, שהיצר מפעיל אותך, שאת כאילו בא לך עכשיו נקמה ולפעול מתוך כעס, אני רק מפרטת את זה.
בדיוק.
לפעול מתוך הפחדים ההישרדותיים שלך, זה אף פעם לא נכון. זה יותר נכון לעצור שנייה, לחשוב מה הדבר הנכון, מה אנחנו מנסים להשיג, להסתכל לעתיד, ורק אז לפעול, להגיב.
נכון, 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 זה מאוד מאוד מדויק. ובאמת המקום הזה הוא לא תמיד קל לעיכול עבור עורך הדין שנמצא בסיטואציה שבה מצד אחד הוא צריך להגן על הלקוח שלו, והלקוח מצפה למשהו מסוים. ומצד שני הוא רוצה להביא, כמו שאמרת, צדק לאור, והוא נדחק לפינה. ואז באמת הגלגלים בראש שככה מתחילים להסתובב, והמקום של לזרום עם היצר הוא... הוא מאוד מאוד, יכול להיות מאוד קל בסיטואציה הזאת, ופה אני נמדדת, אני חושבת שפה האתגרים הכי גדולים שלי במקצוע, זאת אומרת, על לעצור, שוב, לא בתיקים שזה יותר קל בהם להיות מי שאני, אלא בתיקים שזה יותר מאתגר, שיש צד שני שהוא מאוד מאוד לא פשוט. וכן, אלו אתגרים שאני צריכה לעמוד בהם, זאת אומרת, לעמוד על המקום שאני יודעת שיעזור, ולא על המקום שהלקוח שלי חושב שיעזור, או שהצד השני מנסה להביא אותי אליו. אז זה בעצם להחזיק סנטר פנימי מאוד 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 חזק.
הבנתי. את הזכרת קודם את המושג צדק. את חושבת שיש דבר כזה צדק בבתי המשפט בישראל?
שאלה מצוינת. אם יש, אני מניחה שהוא קיים. אני לא יכולה לתת לך תשובה חד משמעית לגבי זה, כי גם אני לא יודעת באופן חד משמעי את התשובה. אבל אני מניחה שהוא קיים, כי בהרבה מאוד מהמקרים אני כן מצליחה להביא לשולחן את מה שאני רוצה להביא. עכשיו, עד היום לא קרה לי מצב שבו לא האמינו לי. עד היום לא קרה לי מצב שבו לא חשבו שיש בגרסה שלי, זאת אומרת, לא קרה לי מצב שלקוח שלי לא הובן בבית המשפט, או נכשל בבית המשפט, או האינטרסים, המקומות החשובים ללקוח שלי לא הועל, לא קרה מצב כזה. אז אני כן יודעת להגיד שהצדק קיים בצורה מסוימת, כן. אני חושבת שכמו בחיים, שום דבר הוא לא חד משמעי. אבל אני כן ממשיכה להאמין בזה. זאת אומרת, אני חושבת שהייתי מזמן עוזבת את המקצוע, לא שאני 20 שנה עורך הדין, אבל אני מספיק שנים, כדי לדעת טוב או רע עבורי, וסביר להניח שלא הייתי נשארת במקצוע אם לא הייתי רואה את האור. זאת אומרת, אם לא הייתי מצליחה לעשות את מה, את ה, מה שנקרא לפזר את השליחות שלי בעולם, ולהביא את אותה לידי ביטוי, ולתת את מה שאני מחפשת לתת עבור הלקוח שלי, גם אם זה תיק מאוד מאתגר. עד היום זה תמיד הצליח.
את אמרת לי שהשליחות שלך היא להיות הפנס באפלה.
נכון.
את יכולה להרחיב על זה קצת?
המקום של להתגרש, בייחוד כשאת נמצא בצמוד דרכים מאוד מאוד לא פשוטה של גירושין, מערכת יחסים שהיא אלימה, סלש פוגנית, סלש גם וגם, הוא קשה מאוד, הוא קיצוני מאוד, וזה מקום שאתה לעתים לא באמת יודע מה יולד יום. זאת אומרת, אתה חי מיום ליום ברמה הזאת, ואתה חי בהישרדות מטורפת. אני, יש נהיה קיצונית, כי יש לי גם לקוחות שממש ככה מגיעות מתוך בית ש, שבאמת מכות קשות מאוד שהן חטפו פיזיות, וזה ברמה ההישרדותית היומיומית, אוקיי? ועבור אישה כזאת, זה כן, זה ברמה ההישרדותית היומיומית, ולא ברור לה מה יהיה ביום שאחרי. וברגע שאני מגיעה, אני נותנת בדיוק את זה, אני נותנת בדיוק את ה, אני מחזיקה את הפנס, ואני מאפשרת להן לראות את האור. בקצה המנהרה, כשהן לא מצליחות, אני אומרת מצליחות כי לרוב זה נשים, כשהן לא מצליחות לראות לבד. וכשאת בהישרדות עוד יותר קשה לך לראות את זה. גם אם הוא איפשהו נמצא שם, את לא תצליחי לראות את זה לבד.
בדרך כלל המקום של הישרדות זה הרצון לברוח פשוט, לוותר על הכל ולברוח.
נכון מאוד.
ואז מה תהיה העצה שלך?
אני חושבת שזה מאוד תלוי מה הסיפור שלך. לפעמים לברוח, זה לא הדבר הנורא ביותר. זאת אומרת, אם את עכשיו נמצאת בסיטואציה שבה את יודעת שיש מצב שמחר הבן אדם הזה יעשה לך משהו, אז כן, תקומי ותלכי משם, אוקיי?
וחשוב לציין גם שיש מקלטים לנשים מוכות, נכון. שמסתירים אותך.
כן, אם יש סכנה לחייך, חד משמעית, קומי ותלכי. ואחרי זה תחשבי על כל היתר ותתייעצי איתי או עם כל עורך דין אחר בתחום, אבל חד משמעית, תקומי ותלכי. לפעמים הבריחה היא לא למען בריחה מחשבתית, היא בריחה מתוך מקום של, אם אני עכשיו לא יוצאת מכאן, אז משהו יקרה לי או לילדים שלי, כן. וזה לא דבר רע להגיד, שלפעמים הדבר הנכון הוא קודם כל לצאת משם. קודם כל לצאת ממעגל האלימות, כן, חד משמעית. ויש מקרים שבהם, כשאת לא בטוחה מה קורה בחיים שלך, אז קודם כל, ואם אין חס וחלילה, חס ושלום סכנה לחייך, אז תקומי ותרימי טלפון לפחות ותתייעצי. אבל תתייעצי עם מישהו שאת יודעת שידע להבחן את הסיטואציה בצורה נכונה. אין לחיוב ואין לשלילה. יכול להיות שתספרי את הסיפור, ועורך דין שמבין דבר יגיד לך, תקשיבי, זה לא בדיוק כמו שאת חושבת. ויכול להיות שתספרי את הסיפור ותקטיני אותו אפילו, ועורך דין בצד השני יגיד לך, בואי שנייה רגע.
וכאן אנחנו חוזרים בעצם למושג הזה של צדק. מה זה בכלל צדק? כי אם את שומעת רק צד אחד של הסיפור, ואת לא רואה את הצד השני, אז איפה הצדק? אם בתי המשפט מקבלים עובדות שהן מוטות לפה ולשם, ודיברתי עם שופטים ואמרו לי שזה באמת כאילו, הם לא יכולים לראות את האמת עצמה. הם יכולים לראות את מה שעורכי דין בוחרים להציג להם.
נכון.
ואז איפה הצדק? ואני אגיד עוד משפט, שבעצם בישראל, ואני מדברת על ישראל ימי התנך, השופטים שלנו היו נדרשים בעצם ממש לעשות צדק אלוהי, כי יש מושג שהוא מושג אחר שנקרא צדק אלוהי, שבו אנחנו בעצם לוקחים בחשבון את הגלגולים של הבן אדם, כי אנחנו עם רוחני, ואנחנו יודעים שיש גלגול נשמות, והרבה פעמים הנשמה באה לפה לתקן, אנחנו לא יודעים מה היא באה לתקן. בזוהר כתוב שכל מה שאדם עשה בגלגול הזה לבן אדם אחר, הוא בעצם חווה אותו בגלגול הקודם. זאת אומרת שאם בן אדם לדוגמה, אם לדוגמה עכשיו מישהו תובע אותי ב-200,000 שקל, כן? ורוצה לקחת אותם ממני, יכול להיות שאני לקחתי לו אותם בגלגול הקודם. עכשיו, איך אפשר לדעת דברים כאלה? ואיך אפשר לעשות צדק אלוהי?
וואי, זאת שאלה ממש מעניינת, ואני גם כמובן אסכים איתך, כי באמת ככה זה עובד. ככה זה עובד, מי שקצת מכיר, קצת יודע, קצת בקבלה, קצת פה, קצת ברוח, קצת ביהדות, מכיר ויודע שככה זה עובד. וזה נכון מאוד מה שאמרת. אני כן אגיד שאני מאמינה שהכל מדויק, והכל בורא עולם מחליט ומכוון בדיוק בצורה הכי מדויקת שיש. מה זה בעצם אומר? שאם עכשיו את או אתה נמצאים בסיטואציה כזאת ש... אתם בהישרדות מסוימת, כי אתם צריכים להגיע לנקודה X ואין לכם מושג איך להגיע, או כי מישהו טבע ממכם משהו ואין לכם מושג מה לעשות, אז עצם הבחירה שלכם את עורך הדין היא גם, היא גם דיוק אלוקי. זאת אומרת, אם עכשיו הבחירה שלכם היא בחירה מה שנקרא נשמתית, ממקום של אוקיי, אינטואיטיבית, אני מרגיש שהוא הבן אדם הנכון לי, ואני באמת ככה בוחר בעורך דין שבאמת מוציא אותי מזה בסופו של דבר, אז כנראה שבורא עולם בחר דרך מסוימת עבורך, אוקיי? ואם לצורך העניין אני בוחר ללכת עם הדרך של האגו, של המייד נקרא לזה, ואני בוחר בעורך דין שהיה נראה לי באותו רגע שהוא הדבר הנכון עבורי, ואז בסוף הסתבר שלא. אז כנראה שבאמת יש פה איזשהו שיעור שאני צריכה לעבור. ולפעמים זו פשוט מאמורה או אתגר שאני צריך, מה שנקרא, לעבור מעליה. ולעבור מעליה זה אומר שמישהו ידע לכוון אותי נכונה בתהליך. איך אני אדע מראש? אני לא תמיד יכול לדעת מראש מה הולך לקרות, אבל אני כן יכול, אני כן מאמינה שכשבן אדם רגע חוזר על עצמו, זאת אומרת, עושה רגע מה שנקרא חשבון נפש, ומנסה רגע להבין מה קורה ולמה הדבר הזה קרה עכשיו, ובעצם עובר איזשהו תהליך רוחני עם עצמו, אני מאמינה שבאותו רגע, בורא העולם ישלח לו את העורך דין הנכון לו כדי שיוציא אותו מזה. אני באמת מאמינה שהמקום הזה של לחזור לעצמנו וחזור רגע להבין מה קרה פה עכשיו, הוא יכול לתקן את כל הסיפור, לתקן את השיעור הזה, את הדבר הזה בגלגול שאני צריך ללמוד בעצם.
וגם נורא חשוב להביא אמת, להביא את האמת שלך, זה לא סתם.
נכון, זה בדיוק המקום פה... הנשמתי.
אנחנו פה נשפטים לגבי המידות שלנו, לא לגבי עשה לי, עשו לי, שתו לי, לקחו לי, יש לי נכסים כאלה, נכסים אחרים. בסופו של דבר זה אנחנו מול המקרה. איזה מידות או איזה תכונות אופי אנחנו בוחרים להוציא מתוכנו?
בדיוק.
האם אנחנו למדנו את השיעור או לא? אנחנו לא סתם עומדים למשפט.
זה בדיוק, זה מדויק מאוד מה שאמרת, וזה באמת, כמו שאמרתי, זה באמת לחזור שנייה רגע, לחזור אליי רגע, ורגע לאמוד את הסיטואציה באלף, ולהבין רגע מה קרה פה ומה השיעור, מה אני אמור ללמוד כאן. עכשיו, אם אתה באמת חוזר לעצמך רגע, חד משמעית תשלחו לך את השליח הנכון, את העורך דין הנכון שיוציא אותך מזה, חד משמעית. אבל אם אתה תתעסק שנייה בניסיון בשיעור הזה, ולמה הוא עשה לי, ואיך אני מחזיר לו, זה יגרור רק עוד מלחמות, וכנראה זה גם יגרור הפסד. אני כן יכולה להגיד לך, אני כן אגיד רגע משהו על זה, ש... יש לי המון המון לקוחות, בסדר? שבאמת נקלעו לאיזו סיטואציה מסוימת, שהיה להם, שמישהו עשה להם משהו מסוים, ובגינו הם היו צריכים לתבוע, אין מה לעשות. וכשהם פעלו מתוך מקום של תום לב, כי אני שוב, כאמור, אני פחות מתחברת להלך רוח של לתבוע אותו רק כדי להוציא ממנו, זה ממש לא הסגנון שלי. אבל כשבאמת יש פה איזשהו פלונטר שצריך לפתור, והלקוח מגיע אליי באמת ממקום של כאב, והוא רוצה לפתור את הפלונטר הזה. והוא מגיע מתוך מקום של, הוא עשה איזשהו רגע, הוא חשב רגע על הדברים, וניסה רגע להבין איפה הוא גם היה אולי לא בסדר, ואיך אני רגע מתייחס לסיטואציה הזאת. אנחנו תמיד ניצחנו. לא היה מקרה שלו. שוב, כשהיה פה את הצדק ההירואי הזה, מה שנקרא.
בעצם יש לנו פה, אני רק רוצה להוציא אתכם שנייה מהסיטואציה ולהראות לכם מה קורה מאחורי הקלעים. יש לנו פה נשמות שבאו לשחק פה משחק. משחק תודעתי כלשהו, וכל אחת מהנשמות האלה, כולל השופט, כולל עורכי הדין, באו ללמוד משהו, ללמוד משהו על עצמם. ובעצם זה אני, הנשמה שלי שעומדת באיזושהי סיטואציה שבאתי ללמוד משהו מפה. בעצם יש פה איזשהו סרט שאני משחקת בו.
נכון.
ומהניסיון שלי לפחות בהתנהלות בתי המשפט, לא שיש לי כל כך הרבה ניסיון, אבל אני ראיתי את עצמי כשהגעתי לבית המשפט, עומדת למשפט מול בורא עולם. וכשאני שמה לי את זה בראש, ואני שמה את האמת שלי מול הכל, ואני אומרת לו, אתה תשפוט אותי, אז יש באמת הרגשה של צדק אלוהי שיורד פה, כי באמת זה מה שיש פה, זה המשחק. בסופו של דבר, ואם אני למדתי את השיעור, ואם אני הבאתי את האותנטיות שלי, אין סיבה שאני ייפגע. אז באמת, אני חושבת כעצה אולי, לא לבוא עם האגו ולא לבוא בכל הכוח, כי זה לא נותן שום דבר.
נכון.
בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים את ההגנה ואת ההגנה האלוהית, לשים לנו בלב שאנחנו באמונה, שאנחנו מתנהלים פה מול בורא עולם, שהוא השופט בסופו של דבר, והוא מנחה את השופטים, ובסוף הצדק יעשה, אם רק נאמין בזה.
נכון.
אז ככה, לקראת סיום, כבר נשארו לנו ממש כמה דקות בתדות, מי שמקשיב לשידור הזה, את יכולה לתת ככה, ממש בכמה נקודות, איזה פתרונות יש בעצם לצאת מתוך מקום כזה של מערכות יחסים אלימות, ואני מזכירה לך שדיברנו גם על גישור, על אחד הפתרונות.
נכון. אז את שואלת גם על המובן המשפטי וגם על המובן הרוחני, או...
אני שואלת על המשפטי.
אוקיי, אז בואי נדבר רגע על המשפטי. אז דבר ראשון, כדי, אם אני בנקודה שבה אני רוצה לצאת מהמערכת יחסים ולהתגרש, כמובן שיש כמה אופציות לעשות את זה. הראשונה היא בהסכם גישור. אם יש לי פרטנר בצד השני, מה טוב? הכי טוב והכי נכון זה לפתור את העניין כמה שיותר מהר בהסכם גירושין. אין צורך להתברבר בבתי משפט, זה יכול לקחת 3-4-5 שנים בכיף. אם אפשר לפתור את זה תוך חודש, חודשיים, שלושה, מה טוב, בהנחה שיש לי פרטנר. גם אם אני לא בטוח שיש לי פרטנר, תמיד שווה לנסות, ואז מקסימום להשלים את ההפרש, ובהנחה זה לא יצא לפועל. אני כן אגיד שחשוב, כשיוצאים מהמערכת יחסים, לא להתפשר על עצמך. זאת אומרת, אם יש לך עמות מדיה שחשובות לך מאוד, ואתה לא מוכן להתפשר עליהן, לא להתפשר עליהן רק בגלל שהצד השני מביאו אותך לקצה גבול היכולת, וזה עכשיו מה שנקרא לצאת בלי כלום מהניסויים האלה, או לצאת כשהוא לוקח את כל מה שהוא רוצה, ואני נשאר בלי שום דבר. זה לא הסכם הוגן, זה לא הסכם הגון, וזה לא הסכם מאוזן, זה בטח שלא. אבל זאת אופציה אחת, ואם יש לי פרטנר, אז מה טוב. האופציה השנייה היא כמובן תביעות משפטיות, וחשוב רגע להגיד שהשד לא כזה נורא, אוקיי? זאת אומרת, לתבוע את הצד השני, לא תמיד נחזק הדבר הנורא ביותר, ממש ממש לא, זה הרבה יותר פשוט ממה שאנשים חושבים, לפעמים זה אפילו יותר פשוט מהסכם במובנים מסוימים, עם הסיטואציה והקייס נכונים ומאפשרים את זה, אני כן אגיד שבמערכות יחסים אלימות ופוגעניות זה לרוב הפתרון הכי טוב והכי מהיר, שוב, צריך להבחן את הסיטואציה ולהבין יותר לעומק. אבל בגדול לא לפחד משום דבר, ותמיד לבחור בעצמך.
וואו, מסר מקסים. תודה רבה, עורכת הדין מורן אוחיון.
תודה רבה.
אנחנו נצא עכשיו לשידור אחרון, לשיר אחרון שבחרת לנו, אהבה יש באוויר, נכון. רק כדי לזכור, אני חושבת שזה כל כך מדויק, רק לזכור בעצם את מה שמחכה אחרי הגירושים.
נכון.
לא להתקע עליהם, יש אהבה חדשה.
כן, כידוע, כפי שאני ניתן לראות, אני אדם מאוד קלישאתי, אז כן.
לא, זה מקסים.
זה מהמם.
אני הייתי רחלי רביב גרינברג, בתוכנית של מדע ותודעה, חיבור חומר ורוח, אנחנו נתראה בשבוע הבא, ועוד תוכנית של מחשבת הבריאה, יומי ראשון בשעה 5.
הכל ברור כבר, היא לא מה? הם לא יודעים עדיין.
מי זה הם?
הם התאהבו, והתוצאה תהיה. משלושה נרד לשניים.
או, הבנתי.
חיבוק של בן 40.
כן.
כישוף בכל מקום.
ובכל פינה.
באווירה רומנטית שכזאת, אסון יקרה היום.
יש באוויר, זו התגשמות חלום.